שלום לכולם, אנחנו עומדים כאן בבית מדרשו הקדוש של מרן הרב קוק לפני פרשת בלק, ואנחנו אחרי המבצע, המלחמה באיראן, שכינו אותה עם כלבי, הביטוי הזה בא מפרשתנו, ואיך אומרים, אנחנו ננסה להעמיק מה עושה הלבי, מה בדיוק אין עם כלבי, מה עומד מאחורי זה. אני רק אומר, השיעור הזה יכול להיות שהוא לא בדיוק לבעלי לב חלש, אז תהיו מוכנים, בואו נתחיל. במדבר כף ג' מקור א' לפניכם, הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. אז איך אומרים, הסיומת של הפסוק היא קצת נשמעת קשה למה שהדור הזה מורגל, לא? הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה, נורא יפה, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. מה זה? אומר רש"י, הן עם כלבי יקום כשהן עומדים משנתם שחרית, הן מתגברים כלבי וכארי לחטוף את המצוות. כן, יש אומרים שלבי זה בכלל הלוויה, כן, כלבי וכארי לחטוף את המצוות, קמים מוקדם בבוקר לחטוף את המצוות, ללבוש טלית, לקרוא את שמה ולהניח תפילין. אז ברש"י הזה עסקנו ארוכות, יש שיעור באתר שלנו רוח ירושלמית עם כלבי, ממש על הדברים האלה. אבל שימו לב, האם רש"י לקח את כל הדבר הזה למקום של עבודת השם בגלל שעם ישראל נמצא בגלות ולא יכול לדבר על מלחמות ממש, או שכפשוטו מתגברים כלבי וכארי, כמו שהשולחן ערוך פותח, התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, לחטוף את המצוות, ללבוש טלית, לקרוא את שמה, להניח תפילין. לא ישכב בלילה על מיטתו, אומר רש"י, עד שהוא אוכל ומחבל כל מזיק הבא לטורפו. אז במובן הזה הבחירה בשם הזה למלחמה, המבצע באיראן, הייתה בחירה מאוד מדויקת. כי לא ישכב בלילה על מיטתו עד שהוא אוכל ומחבל כל מזיק הבא לטורפו. צבא הגנה לישראל, כל מזיק הבא לטורפו, לפני שהוא בא לטרוף, הוא לא הולך לישון. לא כמו כל הקונספציה שהייתה פה, בואו לא נציס, בואו זה, בואו לא נפתח מלחמות, בואו פה, בואו שם. אומר רש"י, כיצד? קורא את שמע על מיטתו, אז עוד פעם רש"י לוקח אותנו למקום רוחני, בשעה שהפסוק נשמע פסוק מלחמתי. אומר רש"י, כיצד? קורא את שמע על מיטתו, ומפקיד רוחו ביד המקום. בא המחנה וגייס להזיקם, הקדוש ברוך הוא שולחם ונלחם, שומרם ונלחם מלחמותם ומפילם חללים. אז אומר, כל המלחמה פה היא רוחנית. דבר אחר, אומר רש"י, הן עם כלבי יקום וגומר, כל הפסוק כתרגומו. רש"י לא ויתר. רש"י אמר דבר אחר, לך לתרגום. טוב, בוא, רש"י ציווה עלינו. אנחנו מורנו ורבנו, רש"י. אנחנו הולכים לראות את אונקלוס, התרגום. אומר אונקלוס, לא ישרה בארעה, כלומר, לא ישכון בארצו, לא יישב בארצו, עד יקטול כתול, עד שיגמור להרוג, יקטול כתול, ונכסי עממיה ירת, ואת נכסי העמים יירש, כלומר, דם חללים, הוא מתרגם נכסים. יונתן, תרגום יונתן, אומר כך, יחידאה הוא עמה הדן. עם יחיד, מיוחד. נייח ושרה כאריה בגבורתה וכליתה מתנטלין. כלומר, וכליתה מתנטלין. כמו אריה, כמו לית, כמו ליש, כמו, כן, כמו הלוויה, כמו אריה. ושימו לב, לדמכין אינון, הם לא הולכים לישון, לדמכין אינון, עד יקטלון כתול רב. עד שיהרגו הרג רב בבעלי דבה והון, בבעלי המריבה איתם, באויביהם, וביזת כתוליה ירתון וירשו את הביזה, את הנכסים של האויב. אז כמובן שאנחנו היום נמצאים במקום של מלחמה, וסוף סוף עם ישראל התחיל להילחם, ולא רק להלחין שירים לזכרם של הנופלים, אלא התחיל להילחם. הרי במשך שנים נרצחו פה אנשים, ואנשים היו בוכים, ממשיכים הלאה. למה לא לקום להילחם? לחסל את הרשעות הפלסטינאית, לחסל את כל המחבלים האלה, לגרש את כל מי שלא מתאים לו שעם ישראל ימצא כאן בארצו. למה לא עשו פה מלחמות? לא, לא, לא יפה להרוג אנשים, זה לא, אתה יודע, זה לא יפה. זה לא יפה, באמת לא יפה להרוג אנשים, זה דבר היום ונורא. מה, לא תרצח? ברור, אבל מה עם מחבלים? זה לא יפה להרוג מחבלים. עכשיו, הדיבור הזה עכשיו, הוא נשמע לרובנו מובן כבר מאליו, כן? אבל עדיין יש אנשים שאומרים, מה זו, מה זו ההתבהמות הזאת שמשתוללת כאן בארצנו? מה פירוש הדבר הזה? להרוג ולהרוג? מה זה הדבר הזה? מה קרה לנו? מה נהיה מאיתנו? ואנחנו אומרים, חברים, מה שנהיה מאיתנו זה שחזרנו לטבע האנושי הבריא המוסרי. המוסרי. כשאתה בא ומציע לנו לא להרוג את מחבלי חמאס, אתה האכזרי. צריך לקום ולהרוג. וזה מה שאומר פה אונקלוס, ובדיוק מה שאומר אונקלוס, הוא אומר, הם לא ישנים, כן? הם לא רק לא ישנים, הם לא יושבים בארצם. לא ישרה בהראה. הוא לא יושב בשקט, יאללה, טיולים לחו, לא. לא ישרה בהראה, הוא לא שורה בארצו, עד יקטול כתול, עד שהוא הורג את כל האויבים שלו, ונכסי הממיה ירת, אל תהיו לי פה. להפך, מה פירוש? זה גם לא נכסים שלהם, זה אדמות שמה, חוסן חילק להם, שמצרים זרקה להם, שאיזה ראש ממשלה אפוף פה החליט שהוא נותן להם את עזה ככה במתנה, סתם, אפילו בלי הסכם, בלי כלום, סתם, ככה. זרק להם את זה, אז זה נהיה שלהם עכשיו? איך בדיוק נהיה שלהם? מעולם לא היה שם שום ריבון שיש לו טענה כלפינו. מה זה כל הדבר הזה? הכל המצאות. אז אומר פה אבן עזרא, מה זה ודם חללים? המלכוח. המלכוח ואת כל חילם. כלומר, חללים מלשון חילם. כלומר, אתה הכובש את עזה, קח בבקשה את אדמת עזה, רכוש מדינת ישראל, תתחיל לבנות. אומר האלשיך הקדוש, לא ישכב עד יעשה שני דברים. אכילת בשרם בחרב, עד שהוא הורג את כל מחבלי החמאס, השמדה גמורה, ושתיית דמם, אין הכוונה חלילה לשתות דם, הוא ממונם. אז גם על שכבותו כיוון. ואז מגיע רש"ר הירש. בכוונה אני אומר את ההקדמה הזאת, כי הרש"ר הירש פתאום, איך אומרים, נשמע כמו איזה שמאל, ולא, אנחנו תכף נראה בהמשך, מיד נראה את ההסבר לדבריו, אבל קודם כל בוא נראה את הרש"ר הירש. אומר הרש"ר הירש, לא ישכב עד אוכל טרף ודם חללים ישתה, הוא המשך התיאור של גבורת הארי. אלא שישראל יזכה בה בדרכי שלום, בכוחותיו המוסריים והחברתיים. מה רוצה רש"ר הירש? מה זה, זה אבי התפיסה השמאלנית בישראל, זאת שהוכיחה את עצמה והביאה אותנו אל הטבח השואתי בשמחת תורה? מה רוצה רש"ר הירש? אומרים פה מלחמות, ורש"ר הירש אומר, ישראל יזכה בה בדרכי שלום, בכוחותיו המוסריים והחברתיים. נו, מה רוצה רש"ר הירש? שימו לב. אומר הנביא זכריה, פרק ט', מקור ב' לפניכם. הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושע הוא, כלומר מלך המשיח, אני ורוכב על חמור, כל מילה פה קדושה, נפלאה, עומקים נפלאים, אבל אנחנו היום לא נעסוק באריכות בדברי הנביא זכריה האלה. הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושע הוא, יהיה צדיק והשם יהיה בעזרו, אני ורוכב על חמור, בעל ענבה, רוכב על החומריות, והכרתי רכב מאפרים וסוס מירושלים, לא יהיה סוס מירושלים, סוס זה הטנק של ימי קדם, זה ההמרים של ימי קדם, אז לא יהיה סוס מירושלים, למה? מה, לא יהיה מלחמות? ונחרטה קשת מלחמה, לא יהיה מלחמות, אתם מבינים עכשיו איפה רש"ר הירש הגיע, זה לא שמאל, הלאה, ודיבר שלום לגויים, מלך המשיח, ומושלו, הוא ימשול מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ. ישלוט בכל העולם, לא שאנחנו מחפשים את זה, אבל הוא יהיה תכלס, ישלוט בכל העולם. אומר מצודת דוד, המלך המשיח לא יכניע את כולם על ידי מלחמה, כי אם בדברי שלום יכניעם להיות שרים למשמעתו, וזה יהיה העיקר, והמלחמה תפלה לו. יהיה קצת מלחמה, אבל העיקר יהיה מתוך דברי שלום, העולם כולו יגיד, כן, אנחנו הולכים אחריך. תופעה מדהימה, וכנראה שזה המקור של רש"ר הירש, שהוא אומר, ישראל יזכה בה בדרכי שלום, בכוחותיו המוסריים והחברתיים, כשהוא מדבר על מלך המשיח, אז זה הדיבור. אבל לפני שמגיעים למלך המשיח, ואנחנו כאן ועכשיו, אדוני, יש לך חמוס מולך, שלא לדבר על החיזבלונצ'יקים, והחוטים, והאיראנים, והעיראקים, ובמי לא. וגם יהודה ושומרון, כולם מלאה במחבלים, בנשקים, וגם ישראל הקטנה, מה שמכונה, גם מלאה בפושעים, עולם תחתון, ים של נשקים, שברגע אחד, כמו שראינו בשומר החומות, במרכאות, ראינו איך בשנייה אחת, זה התנפלות על אזרחי ישראל, גם אלה שחושבים שהם חשבו פעם, שהם מוגנים שם בתוך הקו הירוק. כן. אז כל אופן לענייננו, באמת כל הפרשנים פה באים ואומרים, אדוני הנכבד, עם ישראל לא יישב בארץ בשקט עד שהוא יגמור להרוג את כל אויביו, ונכסי העמים יירש, ככה אונקלוס, ככה תרגום יונתן, ככה אבן עזרא, ככה אלשיך, ככה רשי. רשי בהתחלה מסביר את זה על דרך הרוחני, ואחר כך אומר דבר אחר כתרגומו, שולח אותנו לאונקלוס. אז אנחנו מסתכלים על הדבר הזה ושואלים, מה? מה הולך פה? ברור שאין הכוונה שהורגים סתם. אין דבר כזה בעם ישראל. אין דבר כזה. חיי אדם. אין דבר כזה. ברור שזה להרוג את האויב. להרוג את האויב, ברור. אבל האם באמת, בכל זאת, אולי דברי רש"י שהם כפשוטם, אולי באמת ישראל יזכה לזה בדרכי שלום, בכוחותיו המוסריים והחברתיים, ואין צורך במלחמות, ואולי רש"י שלא דיבר רק על מלך המשיח, אולי גם קודם. בואו נראה ביחד מקור ג' ונראה שהאווירה הזו של הפסוקים האלה של עם כלבי יקום וכארי יתנסה, ומה עושה אותו לוי? לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. שמענו דם חללים, זה לא שותים דם חללים, אלא הכוונה היא לממונם. אבל כל אופן, לא ישכב עד יאכל טרף, הוא לא הולך לישון בחופשות בכל מיני רחבי העולם, והוא, הכל בסדר. אנחנו בשדה התעופה, 60,000 איש כל יום טסים, וכל הסהרוריות הזו, שבעצם בסופו של דבר הביאה לאותו טבח שוהתי, כשעם ישראל פשוט לא היה מחובר לעצמו. אז אומר, אדוני הנכבד, תתחבר לעצמך, אין עם כלבי יקום וכארי יתנסה, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. אז הוא לא יושב בארצו עד שהוא גומר להרוג את אויביו. ואויבינו נמצאים כעת בכל מקום ברחבי ארץ ישראל, בכל מקום. בערים, אני לא רוצה עכשיו להאריך, אני חושב שכולם מכירים וכולם יודעים, בערים גדולות, בכל מקום, אויבינו נמצאים בתוכנו בכל מקום, האויב, המחבל, נושא הנשק הבלתי חוקי, שמחפש את ההזדמנות כל פעם להרוג עוד ועוד יהודים, נמצאים בכל מקום. מי שחושב שאם היכנו באופן די משמעותי את האיראנים, אז נגמר הסיפור, הוא מבולבל ברמה, כמו שאומרים. אז אומר לנו, אנחנו צריכים להבין, האם זו האווירה של לא ישכב עד יאכל טרף? זאת האווירה? האם באמת הבנו נכון? תראו איתי ביחד מקור ג' תהילים פרק קוף י' לדוד מזמור, נאום השם לאדוני, שב לי מיני, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לאדוני, צריך לדעת מי זה, שב לי מיני, עד אשית אויביך, הדום לרגליך. אני כבר אדאג שכל האויבים שלך יהיו תחת רגליך. מתה עוזדך ישלח השם מציון. מאוד מעניין, מה זה מתה עוזדך מציון? רדה בקרב אויביך. אתה תרדה באויביך. כן, קצת בדילוגים כמובן, תהילים קופיוד. נשבע השם ולא ינחם, אתה כהן לעולם. על דברתי, מלכי צדק. מה זה כהן, מלכי צדק? מה? זה פה נשמע אברהם אבינו, לא? על מה מדובר? ידין בגויים מלא גביות. שמעתם? ידין בגויים מלא גביות. עכשיו, ברור שאין הכוונה להרוג סתם גויים. הכוונה היא לאויבים שבאים, על עם ישראל רוצים, חלילה, ולא רק רוצים. בפועל הם עשו מלא גביות. אני לא רוצה להזכיר את כל מה שאירע שם בטבע, אחרי שדברים שאנשים גם לא יודעים עדיין. עד היום, עם כל מה שהפיצו ופרסמו, יש דברים מחרידים שהציבור הרחב לא יודע עליהם בכלל. מלא גביעות זה תיאור עדין למה שמחבלי חמאס עשו באותו יום של שמחת תורה לגברים, נשים וטף. אז אומר פה ידין בגויים מלא גביעות. כלומר שבסופו של דבר צריך להכות את אויבינו כשמה שישאר בשטח זה מלא גביעות של חמאסניקים. ממשיך ואומר פה המזמור בתהילים מנחל בדרך ישתה. על כן ירים ראש. מה זה הדבר הזה? הוא עושה מסדר מים ללוחמים. כולם שותים מים, אז זה מרים להם את הראש. מה זה? מנחל בדרך ישתה על כן ירים ראש. אומר מצודת דוד, נאום השם לאדוני, אמרו אבותינו זל, כאשר ניצח אברהם, אברהם אבינו, את המרפל והמלאכים אשר איתו, שאלו העובדי כוכבי, העובדי גילולים, את אליעזר עבדו, האח במתי מספר בכל כך מעט לוחמים, ניצח אברהם עם רב כזה, איך אברהם אבינו ניצח כל כך הרבה אנשים עם כמה לוחמים בודדים? וישיב להם, אומר המצודה דוד, השם אמר לאדוני אברהם. לכן זה נאום השם לאדוני, כי אליעזר מדבר על אברהם, אברהם הוא אדונו של אליעזר. אז הוא אומר, נאום השם לאדוני, הכוונה היא לאברהם אדוני. כן, כך אליעזר משיב להם. אז השם אמר לאדוני אברהם, שב בביטחון לתשועת ימיני, ולא אשקוט עד אשים אויביך מרמס לרגליך כהדום הזה. כך צריך להיות בעזה, לא פחות מזה. השמדה גמורה של חמאס, וכל השאר שהם בעצם גם כן, חמאס מוסווה, תומכי חמאס, אדום לרגלנו. ממשיך ואומר פה מצודה דוד, ישלח השם מציון, מה זה ישלח השם מציון? מה הכוונה? מתאו זכה, ישלח השם מציון. אומר המצודה דוד, רצונו לומר, לא תנצחם בכוחך, כי אם בכוח השם, השוכן אתה בציון. צריך את כוח השם. וכאן זה מתחיל ללמד אותנו שאולי רשי לא סתם הזכיר לקום בבוקר, מתגברים כלבי, כארי לחטוף מצוות, ללבוש תלית, לקרוא את שמה, להניח תפילין. כשאתה בא לנצח, אתה צריך את מטה עוזך, ישלח השם מציון, שהקדוש ברוך הוא ישלח את, את מטה הניצחון. ידין בגויים, אומר המצודה דוד, השם הוא עשה דין ומשפט בעובדי גילולים ההם, עד שמקום המלחמה היה מלא גביות מפגרים מתים. שימו לב, טלוויזיה עדיין ממשיכה. לא שיש לי טלוויזיה, אבל אנחנו מעודכנים. עדיין ממשיכה לדבר כאילו לראות ים של פגרים מתים של חמאס, זה דבר אולי לא מוסרי, משהו שאנחנו צריכים להרגיש איתו לא בנוח. אז חברים, הם מטורללים. הם הזויים, הם לא מחוברים למציאות. כשאתה מרחם על מחבלי חמאס, אתה מצדיק את כל האונס שהם עשו, את כל רציחת הילדים שהם עשו, את כל ה... לא רוצה פה להתחיל להזכיר יותר מדי, אבל צריכים לזכור ולא לשכוח. אני רק חושב שצריך להיות במידה בכל זאת. כן? אבל צריך להבין את הדבר הזה. אתה לא יכול להכניס בעם ישראל עוד פעם את החלביות הזאת, ואת האי רצון לראות פגרים מתים של מחבלי חמאס. זה פשוט עיוות מוסרי. כי מולנו עומדים אנשים רעים, אכזרים, שקועים בתומעה של מוות, בצורה מטורפת, שהם רוצים למות, לא כי יש להם מסירות נפש למען אידיאל, אלא כי האידיאל הוא למות. זה מה שהם רוצים. לא רואים אתם כלום. אנשי מוות כאלה צריכים למות. צריכים לחלוף מן העולם. פגרים מתים. ממשיך פה, מצודת דוד מסביר את המזמור בתהילים קופיוד, מנחל בדרך ישתה, היה שבע מדם הרוגיהם, כמו השוטה מים די סובעו, מנחל השוטף בדרך שבני אדם הולכים, שאין מי ימחה בידו, אתה הולך ליד נחל, מישהו אומר לך משהו אם תיקח קצת מים, כי מימיו מרובים, והוא במקום המופקר לכל, כן מן השמיים, הפקירו לו דמם, והרבה להקות בהם, אברהם אבינו, איש החסד, מרבה להקות בעמים הרשעים האלה, שבאו ונלחמו ונלחמו באנשים, בעמים, הלא עוול בכפם. אברהם אבינו אומר לנו פה, מצודה דוד, הרבה להקות בהם. למה להרבות להקות בהם? מה העניין בלהרבות להקות בהם? ומסופר על הרב קוק עצמו, שהיה פה זמן, שאני לא זוכר עכשיו בדיוק באיזה סיטואציה זה היה, שיצאו להילחם במחבלים ערבים, אמר להם, תקו בהם כמה שיותר. מרן הרב קוק, איש החסד הגדול, הכהן בעל החסד, אברהם אבינו, יסוד כל החסד בעולם, הרבה להקות בהם. למה? למה? צריך להבין. על כן, על כי מן השמיים הפקירו לו דמם, כלומר היה ברור ש... צריך לחסל אותם, להעביר אותם מן העולם, לכן היה מרים ראש לנצח אותם, אבל לא בכוח ידיו. כלומר, הוא עשה את זה בכוח ידיו, אבל הייתה לו סייעתא דשמיא, מטה עוזך, ישלח השם מציון. וכאן, חברים, אנחנו מתחילים להבין, שהפסוקים האלה, לא ישכב עד יאכל טרף, ודברי האונקלוס, לא ישרה בערי עד יקטול כתול, ודברי התרגום יונתן, עד יקטלון כתול רב בבעלי דבע והון, ואיבן עזרא שאומר דם חיילים המלכוח, ועל שיך לא ישכב עד שני דברים, אכילת בשרם בחרב, שתיית דמם זה ממונם, אבל אכילת בשרם בחרב, כל הדברים האלה, זה לא, הם מתכוונים לזה כפשוטו, יש אויבים שצריך להרוג אותם, לחלות אותם, להעביר אותם מן העולם, כי העולם איננו מוסרי אם הם ממשיכים להתקיים, וכל הניסיונות, להפוך אותנו לכאלה חלביים כאלה, חיים באיזה פרוגרסיב, באיזה פרוגרס מטורלל, כל הניסיונות האלה שחזרו שוב, צריך למחוק אותם, להרים את הראש ברמה המוסרית, העקרונית, האידיאלית, ולהבין שמולנו עומדים אנשים מבולבלים, שהבלבול שהם שקועים בו הוא אותו בלבול, קונספציה בדיוק שהביא אותנו לטבח השואתי בשמחת תורה. עכשיו שימו לב, יש פה עומק רוחני עצום. אומר אור החיים הקדוש מקור ד' לפניכם. עכשיו, רבי חיים בן עטר, צריך להבין שהגדלות שלו זה לא רק שהוא היה ענק עולם, וזה לא רק שהיה לו רוח הקודש עד כדי כך שבעל שם טוב ותלמידיו, כולם היה להם ספר אור החיים הקדוש על השולחן, כי הוא נכתב ברוח הקודש, ובעצם כל התפיסה החסידית, התורה החסידית במובן הפרשנות של התורה ברמה החסידית, זה הכל מסודו של אור החיים, תראו את ההקדמה של אור החיים בפירושו לתורה, אבל גם אור החיים הוא חוזה המדינה. רבי חיים בן עטר 157 שנים לפני הרצל, מכריז בעולם היהודי, הגיע הזמן גאולה, והוא קם בעצמו ובא פה לארץ, בשנת תפקוף הוא כבר כאן, ואומר אור החיים, זהו זה, זמן הגאולה, צריך להקים פה מדינה. לכן אור החיים, התורה שלו, יש בה גוון של בניין מדינה, של חזרת ישראל, חזרה לארצו, למלכותו, לריבונותו. אומר אור החיים הקדוש, ודם חללים ישתה, מה הכוונה? לפי שבטבע, בטבע האנושי, כשירבה להפיל חללים, תיקר בעיניו נפש הנשארים בטבע האנושי, אחרי שהרגו הרבה מהאויב, אז אומרים, טוב, נשארה קצת אויב, טוב, יאללה, עזוב אותם. לזה אמר, אוי להם לאומות, כי עם אלה, עם ישראל, עם כלבי יקום וכארי יתנשא, הדם בעיניו כמשקה אשר יישתה, ואינו נחשב בעיניהם הדם של האויבים, אני מדבר, כן? הדם בגדר הריגה, אלא בגדר שתייה. ודקדק לומר ישתה. מה אומר אור החיים? אומר אור החיים שעם ישראל הוא שונה קצת. אומות העולם הורגים הרבה עוצרים, כי אומרים, טוב, נו, הרגנו מספיק. עם ישראל לא. עד שהוא לא מכרית את אויביו, עד הסוף הוא לא עוצר. למה? מה, אנחנו קניבלים? מה העניין? מה רוצה אור החיים? מה רוצה אור החיים? וכאן אני כבר עונה את התשובה לפני שנמשיך הלאה. שימו לב טוב, כי עם ישראל לא נלחם כי הוא בא לנקום, כי הוא כועס, כי מהאף יוצאים לו שני כיתורי אשן. לא, לא. עם ישראל לא נלחם בשיטה הזאת. עם ישראל נלחם מלחמה מוסרית, אידיאליסטית. וכל עוד הוא רואה מולו אויבי חמאס, הוא יודע שאם תשאיר אפילו קצת מהם, הם יחדשו את כל המנהרות, הרציחות, האונס, ברגע שיהיה להם את האפשרות, הם יחזרו בדיוק על אותו דבר. לכן עם ישראל לא משאיר כלום מהאויב. זה מה שאור החיים אומר. אומר אור החיים, אדוני, זה לא האומות שאתה מכיר. אלה הרגו הרבה, אומרים, טוב, די, נרגענו, הרגנו הרבה, נקמנו. עם ישראל לא בא ממקום, לא של נקמה כועסת ולא חרון אף, ולא שום דבר מהסוג הזה. עם ישראל בא ממקום של ראייה אלוהית, שכינתית, מוסרית, קדושה, תהורה. ומתוך הראייה הזו הוא בא ואומר, אדוני, לא יכול להישאר מחבל חמאס אחד, קטוע רגל, עין אחת כבר לא במקום, חצי אוזן, שלושת רבעי אף, זה לא מעניין, יישאר אפילו אחד כזה, עוד לא ניצחנו. כי עדיין יהיה מי שיחדש את כל הרוע הזה. ולכן צריך לחסל אותם, להשמיד אותם, ומי שנשאר שאיננו באופן מוצהר מחבל חמאס, למרות שאנחנו יודעים שהם כולם חמאס, לגרש אותם משם. לא להשאיר שם דוגמית אפילו. אז את צריכה להיות נקייה לגמרי. זו הדרך היחידה להגן על עם ישראל, ובטח כשמדובר על חבל ארץ קדוש, שאור קדוש צריך לעלות בו, ובמקום זה מה שהעלו בו, זה קוצים טורפים מפלצתיים. עכשיו שימו לב, אור החיים לא סיים. אומר אור החיים, לפי מה שהקדמנו, כי על ידי הריגת עקום, נדבקים חלקי הקדושה בעם השם, בסוד מה שאמר כלב, כי לחמנו הם. כמו כן אמר כאן, ישתה והבן. יש פה עומק, בינתי, תתבונן. אומר אור החיים, בוא תבין עוד פעם. על ידי הריגת עקום, כשאתה בא והורג את המחבלים, את אויבי ישראל, נדבקים חלקי הקדושה בעם השם. אומר אור החיים, בוא תבין, שכל עוד לא השמדת את חמאס, זה לא שלא נקמת מספיק, זה לא העניין. למרות שעוד פעם, זה לא נקרא שנקמת, אבל עזבו את זה. לא נקמת, עזוב, זה לא העניין. זה לא העניין. כי אז מישהו יגיד, טוב, הרגנו להם 30,000, לא יודע כמה, יאללה, מספיק. זה לא העניין. כל עוד הרוע הזה קיים על אדמת ארץ ישראל, ובכלל בעולם, אבל בפרט על אדמת עזה, הרוע הזה סותם את הקדושה. מפריע לאור והטוב להאיר את עם ישראל ולהאיר את העולם כולו. זה מחסום בפני הקדושה. ולכן כל הריגת מחבל אויב לישראל רוצח מפלצת, כל הריגת אחד כזה, מה היא עושה? שימו לב, אומר לנו אור החיים, על ידי הריגתו נדבקים חלקי הקדושה בעם השם, בסוד כי לחמנו הם. שימו לב, שההבנה הקדושה הזאת, היא מרימה את המלחמה למקום מאוד מוסרי. כי אתה לא נלחם כי הם הרגו לנו, אנחנו נהרוג להם. לא, אתה לא שם. אתה נלחם כי יש אידאה אלוהית של טוב ואור לכל האנושות כולה, לכל הברואים כולם, ואתה יודע שהרוע הזה מונע את האור והטוב מלהאיר, ולכן חייבים לסלקו מן העולם, כי הוא אויב העולם, הוא לא רק אויב לישראל, הוא אויב כל הטוב וכל האור, וחייבים להשמיד אותם עד תום. עכשיו, אנחנו שאלנו למה רשי אומר אינם כלבי יקום, כרית נסע, מכניס את הלקום בבוקר, לחטוף מצוות, תלית, קריאת שמע, להניח תפילין, קריאת שמע למיטה בלילה. שאלנו מה, זה מין בריחה לשם בגלל מצב גלות, ועכשיו אנחנו לומדים לדעת שלא. זה קשור לזה. הפירוש הראשון ברשי, שמדבר על גבורת עבודת השם, להניח תפילין, ומי שקצת מכיר מה הולך עכשיו בשדה הקרב, יודע כמה לוחמים שמעולם לא הניחו תפילין, ביקשו וקיבלו והתחילו להניח תפילין באופן סדיר. מדהים, מדהים ההתעוררות הזאת. אבל אומר לנו רשי, דבר אחר כתרגומו. אז שימו לב, הפירוש הראשון והשני מתחברים. למה? כי כדי שאתה תביא את הגבורה הנדרשת, לחסל ולהשמיד את האויב עד תום, אתה צריך את האור של גבורת הארי של הקימה בבוקר, אינם כלבי יקום וחרית נסע, לחטוף את המצוות, ללבוש תלית, לקרוא את שמה ולהניח תפילין. ולזה אנחנו רואים היום כמה לוחמים הם אנשים יראי שמיים. יש גם אנשים, הרי כולם יראי שמיים בסוף, אתם יודעים, כולם מלאים באמונה, כולם מלאים באור השם, כולם יהודים קדושים, כולם. אבל אין ספק שהטון השליט בשדה הקרב הוא טון של אמונה, של קיום מצוות. ואנחנו רואים את זה, ואנחנו מתפעמים מזה, וזה בדיוק רשי. רשי אומר, כדי שלוחמנו ילכו עד הסוף, אתה צריך את הגבורה של עבודת השם, שנותנת את הגבורה במלחמה. וכאן אנחנו מגיעים לנקודה שדיברנו עליה בעבר, אז נלמד אותה בקצרה, אבל בואו נלמד אותה כי היא חשובה מאוד מאוד. אומר מרן הרב קוק, באיגרות הראיה חלק א', איגרת פייטט, תראו איתי יחד באיגרת ה', מקור ה'. כלומר, יש כאלה שאומרים בכל זאת, אבל אתה יודע, להרוג, לא נעים וכו', אז כבר הסברנו שזה לא רלוונטי. אתה מרחם עליהם, אתה מתאכזר על עם ישראל, אתה מתאכזר על העולם. אומר מרן הרב קוק באגרותיו, וענייני המלחמות בזמן דוד המלך, שאל אותו השואל על הדברים האכזריים שעשה דוד לאומות, ניצח אותם ואז עשה להם דברים מאוד קשים. אז הוא התפלא, אנחנו עם ישראל, עם של חסד, מדוע דוד נהג בהם בכזו, במרכאות, אכזריות? אומר הרב קוק, וענייני המלחמות אי אפשר היה כלל. בזמן דוד המלך, בשעה שהשכנים כולם היו זאבי ערב ממש. הזאב לעת ערב הולך לטרוף. ככה הם היו. ככה הם היו. וככה זה בדיוק מחבלי חמאס. בדיוק ככה. וככה כל המחבלים גם שמסתובבים לנו פה בין הרגליים, ביהודה ושומרון, בירושלים, בלוד, בכל מקום כמעט פה בארץ. אומר הרב, ענייני המלחמות אי אפשר היה כלל בשעה שהשכנים כולם היו זאבי ערב ממש, שרק ישראל לא יילחם. כלומר, כולם ילחמו, פיגועים, רציחות, טרור, זה, ורק ישראל לא ילחם. מצקצקים קצת, בוכים קצת, ונוסעים לחול. אומר הרב שאז, אם זה היה ככה, היו מתקבצים ומחלים חס ושלום את שאריתם, שזה בדיוק מה שקרה בשמחת תורה. ועד רבה, היה מוכרח מאוד, אומר מרן הרב קוק, גם להפיל פחד על הפראים. הם פראים. הם לא נבלים מאיזה כדור ומאיזה כמה אנשים שנהרגו להם. זה לא מזיז להם. צריך להפיל פחד על הפראים גם על ידי הנהגות אכזריות, רק עם צפייה להביא את האנושיות למה שהיא צריכה להיות. אבל לא לדחוק את השעה. ברור שאנחנו רוצים, כמו שכתב הרש"ר הירש, בדרכי שלום, כוחות מוסריים, חברתיים, מלך המשיח, לא יהיה סוס בירושלים, ויכרתי רכב באפרים, סוס בירושלים. ברור שאנחנו רוצים, אבל לא לדחוק את הקץ, אדוני. לא לדחוק את השעה, אתה עוד לא שם. אז כרגע עומדים מולך, מחבלים אכזרים, מה זה? חוזרים שבועים, מה הם מתארים? נתנו להם לשתות מי ים. מים שלקחו מהים, זה מה שהביאו להם לשתות. לא הייתה להם ברירה, לא נתנו להם לשתות, שתו מי ים. תחשבו על האכזריות המטורפת הזאת. זה מה שעומד מולנו. מה אתה חושב? שאתה יכול לעבור הלאה ככה, ולא להשמיד עד הסוף? מוכרח. עכשיו, בא עמק דבר. ונותן לעניין שלנו כולו עומק מאוד מיוחד. תראו איתי אחד מקור וב. אומר בא הנציב, בעל פירוש העמק דבר. הן עם כלבי יקום שהוא גיבור בטבעו. זה צריך לדעת. במשך אלפי שנים היינו בגלות, התפתח איזה דימוי עצמי, כאילו אנחנו עם חלש. אומר העמק דבר, הנציב, רבו של מרן הרב קוק, עם כלבי יקום, למה? שהוא גיבור בטבעו. עם ישראל הוא גיבור, זה הטבע שלנו. וכארי יתנסה. ארי, יש לו טבע התנסות הנפש. כלומר, הוא לא הולך רק עם מה שיש לו, הוא הולך מעבר למה שיש לו. זה התנשאות הנפש, שעל כן מכונה בשם מלך החיות, וזה מועיל לו הרבה להפיק רצונו יותר מכפי כוחו גם כן. אתה לא יכול לנהל את המלחמה רק לפי היכולות שלך, אתה צריך לשאוף למעבר ליכולות שלך. זה עם כל אבי יקום וכארי יתנסה. ואומר, באשר אינו רוצה שיגרע כבודו, אם לא ימצא ידו לעשות מה שהחל, או מה שראוי לפניו שיחוש לכבודו. אומר, אריה יש לו כבוד. אומר, אני התחלתי, אני חייב לנצח. אם אתה חושב שהכבוד הזה זה קטנוניות, שכח מזה. הכבוד הזה זה מגן החיים שלך. אם אין לך כבוד לאומי שאתה נלחם עליו, אין הרתעה. אתה לא שווה כלום אתה. אפשר לרצוח לך אנשים, לאנוס לך בחורות צעירות. כלום לא קורה. אתם קצת בוכים, לוקחים אחד שמים בכלא ונגמר. לא מגרשים, לא מעיפים, לא מנקים, לא שום דבר. כל הרוע ממשיך להסתובב לכם, בתוככם. אפילו בתוך קניונים, בכל מקום. ושום דבר. אנס אותה, רצח אותה, ואחרי כל הדבר הזה, טוב, הוא יושב בכלא, עד לעסקה שתבוא ותוציא אותו משם. מה בדיוק? איפה הכבוד פה? מה זה? אחזונה יעשה את אחותינו? מה זה הדבר הזה? הביאו לפה פרוגרס, טמטמו את כולם, תרללו את כולם, ואנחנו פה אוכלים, מחבלים, שיושבים לנו על הראש. אומר פה, בא לעמק דבר, וזהו ברכת ישראל, לבד שמתגבר בטבע, חוץ מזה שהוא גיבור מצד הטבעו, עוד כארי יתנסה, ינסה נפשו בכבוד המעלה, כשנכנס למלחמה, עד כי זה וזה גורם אשר לא ישכב, העוצמה הזאת של הלוחמים הישראלים, איזה עוצמה, איזה סיפורים, אתה שומע את הגבורה שלהם, אני ממש דמעות בעיניים, לשמוע כל פעם עוד גיבור, עוד גיבור, איזה התנהגות, איזה אצילים הצעירים האלה, איזה עוצמתיים, איזה גיבורים, מגיע להם שעם ישראל יתחבר סוף סוף לעצמו, שלא ילך לריק ולאבל מסירות הנפש שהם מסרו את חייהם למען המדינה הזאת. מה פירוש? מה אנשים חושבים? אנשים צעירים מסרו נפשם בגבורה אילאית שאין לתאר, ועכשיו תלך ותזרוק את הכל לפח? מה נסגר? מותר לנו להתנהג בצורה כזאת? אסור בתכלית האיסור, אנחנו חייבים להיות גיבורים גם למענם ובייחוד למען כבוד ישראל, שהוא הדבר הכי חשוב בהרתעה הישראלית. אז פה אומר לנו, שימו לב, אומר לנו מרן הרב קוק, וזה עוצמה שמחברת לנו את רש"י בחלק הראשון שלו עם החלק השני, אומר הרב באורות ישראל פרק ט' פסקה ו' מקור ז' לפניכם, ודאי יש צורך לעולם וגם לישראל בגיבורים כובשים. כן, צריך גיבורים כובשים. יש לנו היום הרבה לשעברים, שהם גיבורים כובשים היו, ומסתבר היום שהראש שלהם לא ממש במקום. אנחנו צריכים להודות להשם ששמר עלינו, כן? אבל אומר הרב, ודאי יש צריך לעולם וגם לישראל, בגיבורים כובשים. היום, אם מישהו בוגר סיירת מטכ"ל, הוא ראוי להיות ראש ממשלה. סליחה, מה הוא יודע? מה הוא מבין בכלכלה, בחברה, באמונה, בחינוך? מה הוא מבין? מה הוא יודע? הוא היה בסיירת מטכ"ל. וכמה כאלה יש לך שנהיו ראשי ממשלות וכולנו אכלנו אותה? כמה כאלה נהיו כל מיני אלופים וזה? ורחמנא ליצלן, לאן הביאו את צה"ל? מה עשו מהצבא? נהיו רמטכ"לים, מחרסו את הצבא? מה? גיבורים כובשים? זה השיא של חברה ישראלית? אומר הרב, ודאי יש צורך לעולם וגם לישראל בגיבורים כובשים. אבל מה שייתן את רוח הגבורה להיות הולך וחי, להחזיר את רוח הגבורה הישראלית, מתאים לטבע האומה במקוריותה, לטבע שלנו, לטבע הגבורה שלנו, לטבע הקדוש שלנו, זאתי כל תביעת הקדושה, התורה והמצווה, גודל ההשגה וטהרת החיים וקדושתם. ועכשיו שני פירושי רש"י מתחברים. אומר רש"י, עם כל אבי יקום, זה קודם כל שהוא קם גיבור כארי בבוקר, לחטוף מצוות, ללבוש טלית, לקרוא את שמה ולהניח תפילין. משם, לך לתרגום עכשיו ותמשיך הלאה. משם הם הופכים להיות לוחמים אגדיים שאי אפשר לעמוד בדרכם, שהם ממשיכים עד הניצחון הגמור ולא עוצרים. וזה החיבור הגדול שכשאנחנו מחפשים היום בעצם, מנהיגות כזאת שתיקח אותנו קדימה, היא חייבת להיות לא רק אנשי מעשה, אלא אנשי רוח ומעשה. אם יחסר הרוח ותביא לי עוד אחד שהוא לשעבר פה, לשעבר שם, היה מפקד שם, היה מפקד כאן, תקבל את אותה רמה, את אותה סחורה. עכשיו, האמת היא, כשמסתכלים על הפסוק הזה, עם כל אבי יקום, בהקשר קצת יותר רחב, הפסוקים שלפניו, מקבלים פתאום פרשנות מדהימה שמתחברת לכל מה שמתרחש היום בלבבות של עם ישראל. תראו איתי יחד מקור ח' במדבר כ"ג, אלוהי ביט אבן ביעקב, ככה זה מתחיל. לא ראה שום דבר רע בעם ישראל. ראה בהם רק אור וטוב, גם כשהם מבולבלים. שימו לב. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. השם אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. כי לא נחש ביעקב. אין פה מחשפים, אין פה קוסמים, ולא קסם בישראל. הן עם כלבי יקום וחרי התנסה, וכו' וכו' לא ישכב את זה, יאכל טרף וכו'. אומר רש"י, לא הביט הקדוש ברוך הוא אבן שביעקב. כשהם עוברים על דבריו, אינו מדקדק אחריהם. למה? הרי הוא לא וטרן. אז למה? אינו מדקדק אחריהם להתבונן באוניות שלהם, כאילו באבן שהם עושים, ובעמלן שהם עוברים על דתו. עמל לשון עבירה. לפי שהעבירה היא עמל לפני המקום, היא כאילו מטריחה אותו. השם אלוהיו עמו, אפילו מכעיסין וממרים לפניו, אינו זז מתוכן. ותרועת מלך בו, לשון חיבה ורעות. כי לא נחש ביעקב, כי ראויים הם לברכה שאין בהם מנחשים וקוסמים. שאלה הגדולה היא, למה? קדוש ברוך הוא, הרי חזל אומרים, מי שאומר קדוש ברוך הוא וטרן, יוותרו מאב. זה תשאירו לדתות אחרות. לא אצלנו, הקדוש ברוך הוא לא וטרן. הוא רחום וחנון, הוא ממתין לך, אבל הוא לא וטרן. אז אם זה ככה, אז למה לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל? מה העניין? שהקדוש ברוך הוא רואה את הנשמה הישראלית, רואה את הרעות והחיבה הנשמתית הפנימית, ויודע שכל מה בלבולים בעם ישראל הם רק חיצוניים. הם רק חיצוניים. אם זה מחמיר מאוד, אז לצערנו מגיע הטבח שואתי כדי לעצור אותנו, כדי להציל אותנו, לא להידרדר הלאה. ובאמת מאז עם ישראל היום ברובו הגדול חוזר למסורת, חוזר למקורות, אנשים הולכים לשיעורים, הולכים ללמוד, מתחברים, מניחים תפילים, מדליקים נרות שבת, מפרישים חלה. ברוך השם יש מהלך תשובה אדיר היום בעם ישראל. אבל שימו לב, עם כלבי יקום וכארי יתנשא. שימו לב, אז מה זה? אז הבנו שבסופו של דבר יש מלחמה, מנצחים גיבורים, וכל הדברים שלמדנו פה, אונקלוס, הורגים את האויבים, לא עוצרים, וכן הלאה, כל הדברים הנפלאים שראינו. אבל, בכל זאת, מה הקדימון הזה, שלא הביט אבן ויעקב ולא ראה עמל בישראל? אומר לנו מרן הרב קוק, מקור ט' לפניכם, אורות ישראל, פרק ז', פסקה י' ט'. אלה הרחוקים, אנשים שהם לא בדיוק שומרי תורה ומצוות, אשר המעיין של הרגשת הנשמה הישראלית בטבעיותה, נפתח אצלם. זה מה שקורה היום בעיקר. אנשים שלא בדיוק למדו ולא מכירים, אבל המעיין הישראלי בטבעיות הישראלית נפתח אצלם. מכנים אותם מסורתיים וככה, בסדר. לא יודע אם צריך לשים כינויים, לדעתי זה הרי לא כולם אותו דבר, אבל כולם אותו דבר ברמה של הפתיחה הנשמתית. אף על פי שעדיין המים הולכים מדולחים, אומר מרן הרב קוק. עדיין לא בדיוק יודעים לשמור על צניעות, עושה הפרשת חלה עם גופייה, כן? כל מיני תופעות כאלה. אז אומר, אף על פי שעדיין המים הולכים מדולחים בחיצוניות שבחיצוניות. זה בחיצוניות של החיצוניות. המים הרעים ששתו מהם, המזיקים, עדיין שוטפים מהם. הביצה הירוקה וכל המחלות המקננות בה עדיין נותנת היא את באשה. אבל, אומר הרב, זה יחלוף מהר. ברגע שנפתחו הלבבות, כמו שנפתחו עכשיו, בזמן שאנחנו נמצאים בו, יחלוף מהר גם כל החיצוניות הזאת. אל תעשה מזה עניין. יבואו המים הזקים והנקיים, אשר מן המקדש הם היוצאים. תבוא אחרי ההרגשה הגסה החיצונית, ההרגשה העדינה, והמלאה גודל וגבורה פנימית. אז כאייל ידלג ישראל, תהיה פה תשובה, מה זה זריזה? אנשים ידלגו. כארי יתנסה, כלבי יקום, יצרח ויהמה כהמות ים, על טמטום חושיו הרוחניים, יצרח על מה היה פה, מה זה הטמטום הזה, מה זה הטימות הזאת, איך נפלנו לקונספציות האלה. אל אלוהיו ואל טובו יפחד בבקשו את ארצו ומלכותו. אנשים יחפשו אמונה כשהם מבקשים את ארץ ישראל, את מלכות השם, את הריבונות הישראלית. האח, מה נוראה היא התשובה החיה והרעננה הזאת, היא תבוא מבפנים, מתוך החיות הישראלית. הרים תפוצץ, סלעים תשבר, חומות ברזל תהרס, ותשובה מלאה תתלקח בכל גבורת הוד רעמה. זה עם כלבי יקום, וזה מה שהלבי עושה. חזקו וימצאו.